פסחים, דף מ"א, מתחילים בעזרת השם, דף מ' עמוד ב' במשנה למטה. תחילת דרכו ברבנות של מרן החתם סופר, זכר צדיק קדוש לברכה, הייתה בעיר דרזניץ, שבמדינה מרין, מורביה, כיום זה בדרום מזרח צ'כיה. בשבת לפני פסח הוא נתן דרשה, דרשת שבת הגדול, הוא רשם את זה אחר כך בספרו דרשות חתם סופר בשנת תקנ"ו. בסוף הדברים העמוקים, ההלכתיים, הוא הביא קצת דברי אגדה. והוא הביא שם פנינה נפלאה מאוד. כשאדם עובד את השם, צריך שעיקר עבודת השם שלו תהיה בפנימיות הלב. לא כל העולם צריך לדעת את כל המעלות הרוחניות הנפלאות של האדם. מה שאי אפשר להסתיר, אז בסדר, אז אנשים יודעים, אבל עיקר עבודת השם של האדם צריכה להיות והצנה הלכת עם השם אלוקיך. שים לב, הוא אומר, הקורבנות קודשי הקודשים, איפה היו שוחטים? בצד צפון של המזבח, בבית המקדש. צפון זה מלשון צפון ומוסתר. הקדוש ברוך הוא אוהב שאת הקרבה, את ההתקרבות, אנחנו נעשה בצד, בצפון, במקום מוסתר. קורבן פסח, גם כן כמובן, היו מקריבים אותו שם על גבי המזבח, אבל התורה אומרת שאסור לבשל את הבשר של הקורבן, אלא מה צריך לעשות? לצלוט אותו באש. אל תאכלו ממנו כשהוא מבושל, כי אם צלי אש, הוא צריך להיות צלוי, צלי אש. אומר החתם סופר, צלי, זה ראשי תיבות, צפונה לפני השם. צפונה, מלשון צפון ונסתר לפני השם. כשאדם עובד את השם, שלא כל דבר יעשה בפרסום, אלא והצנה הלכת, צפונה לפני השם. במשנה שלפנינו אנחנו זוכים לקבל טעימה קטנה מהקורבן פסח כבר. אמנם שאת כל סדר הקרבת קורבן פסח אנחנו נראה בעזרת השם בפרקים שלפנינו, אבל כאן יש איזושהי טעימה קטנה מהדינים של קורבן פסח, האיסור לבשל קורבן פסח. במשנה שלפנינו, בנוסף לדין של איסור בישול בשר קורבן פסח, תחילת המשנה מביאים עוד איזושהי הלכה לעניין חמץ, סוף המשנה מביאים עוד איזושהי הלכה לעניין חמץ. אומרת המשנה, אין נותנים קמח לתוך חרוסת. אסור לשים קמח בתוך חרוסת. אנחנו מכירים את החרוסת שאוכלים בליל הסדר, מטבילים את המרור בתוך החרוסת. כאן אנחנו מדברים לגבי חרוסת שהיא עשויה עם חומץ. וכשאתה שם קמח לתוך החרוסת עם החומץ, אומר רש"י, החומץ גורם שהקמח יחמיץ, הוא יהיה חמץ. מדובר פה כמובן בפסח עצמו. אסור להחמיץ את הקמח בפסח. דעתו של הראש, שלא ייתכן שהחומץ הוא זה שיעשה את הקמח ויחמיץ את הקמח, כי הרי זה מי פירות, מי פירות לא מחמיצים. לפי דעתו של הראש, צריך לומר שבחרוסת גם היה קצת מים, ולכן המים הם אלה שיכולים להחמיץ את הקמח. וכן, אין נותנים קמח או לתוך החרדל, חרדל זה חריף מאוד, זרעים חריפים, אסור לתת קמח לתוך החרדל. למה? כי החרדל יכול להחמיץ את הקמח. ואם נתן, אז בדיעבד, לפי דעת תנא קמא, יאכל מיד, לפני שהקמח יספיק להחמיץ. ורבי מאיר אוסר, צריך לשרוף את החרוסת או את החרדל אם נתנו לתוכם קמח. עכשיו מביאה משנת ההלכה לגבי איסור בישול בשר קורבן פסח. אין מבשלים את הבשר של הקורבן פסח, לא במשקין ולא בשאר מי פירות, אבל אם תוך כדי שאתה צולה את הקורבן פסח, אתה רוצה לתת לזה איזשהו טעם יותר טוב בשעת הצליעה, אתה רוצה שהוא יהיה צלוי ככה בצורה עסיסית, אתה יכול תוך כדי שאתה צולה אותו באש, שחים אותו בשעת הצליעה עם כל מיני רטבים, דברים טובים שיתנו טעם טוב. וכן בשעת האכילה של הבשר צלי מהקורבן פסח, מטבילים אותו בהם במי פירות, בשעה משקים, זה מותר. ובסיום המשנה היא מביאה עוד פעם את האיסור של חמץ, ומי תשמישו של נחתום. נחתום זה אופה. אחד שאופה מצות, אז הוא מפעם לפעם טובל את הידיים שלו, בתוך מים, כי כשהידיים הם קצת חמימות, הם מחמיצים יותר מהר את העיסה. ומדי פעם הוא מצנן אותם קצת במים. אז המים האלה גם כן סופגים קצת מהקמח, והם מחמיצים את הקמח. לכן ישפכו מפני שהם מחמיצים. ההלכה הראשונה שלמדנו במשנה זה לגבי קמח שניתן לחרוסת או לחרדל, שלפי דעת חכמים יאכל מהר לפני שיחמיץ, לפי דעת רבי מאיר אין מה לאכול אותו מהר, צריך לשרוף את זה. אמר רב כהנא, כל הוויכוח, מחלוקת, אם אפשר לאכול מהר או לא, זה כשאתה נותן את הקמח לתוך החרדל. החרדל הוא מאוד חריף, אז הוא מונע מהקמח להחמיץ. אבל כשאתה נותן את הקמח לתוך החרוסת, לפי דעתו של רב כהנא, לדברי הכל יישרף מיד, גם דעת חכמים, אסור לאכול אפילו מיד את החרוסת. אלא החרוסת מחמיצה מיד את הקמח וישרף מיד. תכף נראה דעתו של רבון הברדי רב יהושע, שהוא סובר שגם לעניין חרוסת חכמים סוברים שיאכל מיד. אז אם כן, יש פה שתי דעות. יש דעת רב כהנא שסובר שלעניין חרוסת אין ויכוח וישרף מיד, ויש דעת רבון הברדי רב יהושע שנראה מיד, שהוא סובר שגם לעניין חרוסת יש ויכוח, ולפי דעת חכמים יאכל מיד לפני שזה מחמיץ. טוב, אבל בכל אופן אנחנו נתמקד בדבריו של רב כהנא, שלפי דעתו אין ויכוח לעניין חרוסת, כולם מודים, יישרף מיד, וכל הוויכוח לעניין חרדל. ותעניין המייחי, באמת יש ברייתא שמחזקת את דבריו של רב כהנא. אין נותנים קמח לתוך החרוסת, ואם נתן, אין מחלוקת. כולם מודים שיישרף מיד, ואם נתן קמח לתוך החרדל, כאן יש מחלוקת. רבי מאיר אומר יישרף מיד, וחכמים אומרים יאכל מיד. כאן מביאה גמרת הדעה שחולקת. אמר רב אונה בריידר רב יהודה, אמר בשם רב נחמן, שאמר בשם שמואל, הלכה כדברי חכמים, יאכל מיד. עכשיו נשאלת השאלה, מה? החרוסת גם או רק החרדל? אמר לרב נחמן בר יצחק, לרב אונה בריידר רב יהודה, הרי רב כהנא אמר שלעניין חרוסת אין בכלל ויכוח בין חכמים לבין רבי מאיר, וכולם מודים שקמח שניתן לתוך חרוסת הוא מחמיץ וישרף, לא יאכל מיד. אבל האם אתה אומר עכשיו בשם שמואל, כשאתה אומר הלכה כדברי חכמים שאומרים יאכל מיד, האם גם החרוסת כאמר מר? האם אתה מביא ששמואל חולק על רב כהנא, ולפי דעתו של שמואל, גם בחרוסת יסברו חכמים יאכל מיד, כי החומץ לא מחמיץ את הקמח, או רק החרדל כאמר מר, או שאתה מסכים עם רב כהנא שחרדל אמנם לא מחמיץ את הקמח כל כך מהר, אבל החומץ שבחרוסת כן מחמיץ מהר. אמר לי, אז רב אונה בריידר רב יהודה ענה, לפי איך שאני הבנתי בדברי שמואל, לדעתו אין הבדל בין חרוסת לבין חרדל. שניהם, לפי דעת חכמים, החימוץ שלהם הוא איטי יותר. למה היא נפקא מינה? אין בזה שום הבדל. אמר לו רב נחמן בר יצחק, מה זאת אומרת למה נפקא מינה? לרב כהנא? דאמר רב כהנא, מחלוקת רק לתוך חרדל, אבל לתוך החרוסת דברי הכל יישרף מיד. אז אם כן, איך אתה רוצה להגיד הלכה כחכמים בדבר שהם לא חולקים בכלל? הם הרי מסכימים בעניין חרוסת לדעת רבי מאיר, יישרף מיד. אמר לי, אז רב אונה בריידר רב יהודה ענה, לא שמיע לי, לא שמעתי את הדבר הזה, כלומר לא סבירה לי, אני חולק, אני סובר שחכמים התירו גם כשנתנו קמח לתוך חרוסת עם חומץ, יאכל מיד לפי דעת חכמים. אמר רב אשי, כבתי דרב כהנא מסתברה, יותר מסתבר כמו דעת רב כהנא, ששמואל סובר שהוויכוח הוא רק לעניין חרדל, אבל בחרוסת ודאי שמחמיצים את הקמח. מה הראיה? מדאמר שמואל, אותו שמואל, הוא אומר אין הלכה כרבי יוסי. רבי יוסי בא ונותן עיצה כשרואים שיש איזושהי גרגיר חיטה שמראה סימנים שהוא תכף מחמיץ, כדי שהוא לא יחמיץ, מה עושים? שמים אותו מהר בתוך חומץ, וחומץ צומתה. עוצר אותו מלהחמיץ. אומר שמואל, אין הלכה כרבי יוסי, זה לא מועיל כשאתה משרה את הגרגירי חיטה בתוך החומץ. מה אני מבין מפה? שחומץ הוא כמו שאר משקים. כמו ששאר משקים, הם מחמיצים, לפי דעת הראש, על כל פנים ביחד עם מים, אז אותו דבר גם חומץ מחמיץ. מיילב, צמות היהודה לא צמית, אך המוהי מחמה. מה אני מבין? אם אין הלכה כרבי יוסי שסובר שבחומץ יש סגוליות מיוחדת לעצור את הגרגיר חיטה שלא יחמיץ, כנראה שהוא מחמיץ כמו כל המשקים. אז אם כן חרוסת יש בחומץ, אז אם נתנו קמח לתוך החרוסת, אמור להיות שיישרף מיד. דוחה גמרא לו, זה לא ראיה שזה דעתו של שמואל, שלעניין חרוסת אין ויכוח וכולם מודים יישרף מיד. כי יכול להיות ששמואל אומר אין הלכה כרבי יוסי, שסובר שהגרגיר חיטה כשאתה שם אותו בתוך חומץ, החומץ באמת, לפי דעת שמואל, אין הלכה כרבי יוסי. רבי יוסי אומר שהחומץ מצמית אותו ולא נותן לו להחמיץ. אומר שמואל, אין הלכה כרבי יוסי, אלא לפי דעתו של שמואל, דילמה לא מצמת צמית. אמנם מצד אחד הוא לא מצמית את הגרגיר חיטה שיפסיק לטפוח עוד ועוד ולהחמיץ, אבל ולא חמוהי מחמה, אבל מצד שני הוא גם לא מחמיץ. זאת אומרת ככה, דבר שכבר מתחיל להחמיץ, החומץ לא עוצר אותו מלהחמיץ. אבל מצד שני, דבר שלא התחיל להחמיץ, קמח, כשאתה תשים אותו בתוך חומץ, אולי לפי דעתו של שמואל, זה באמת לא יחמיץ. כזה מהר, אז אם כן, כשאתה שם קמח לתוך חרוסת, ייתכן מאוד שרב הונא, בנו של רבי יהודה, צודק בדבריו של שמואל, שלפי חכמים, אם נתנו קמח לתוך חרוסת, גם כן יאכל מיד, והלכה כדברי חכמים בעניין הזה גם כן. במשנה למדנו את הדין המפורסם, שאסור לבשל את הבשר של קורבן פסח. למדנו במשנה, אין מבשלים את הבשר של הקורבן פסח, לא רק במים, שזה התורה מפורש אוסרת, בשל מבושל במים, אלא גם לא במשקין ובמי פירות. הביאה הגמרא עכשיו רשימה של ברייתות שעוסקות בהלכות של בישול בשר קורבן פסח. הברייתא הראשונה, תנו רבנן, הפסוק אומר, אל תאכלו ממנו, מהבשר של הקורבן פסח, כשהוא נע. נע, הכוונה שהוא לא מבושל עדיין לגמרי. וכן אל תאכלו ממנו כשהוא בשל מבושל במים. מה התורה מתכוונת לדייק בזה שזה בשל מבושל במים? אין לי אלא כשהוא מבושל במים. מה היה הדין כשהוא יהיה מבושל בשאר משקים? מניין שזה גם אסור? אומרת הגמרא לפי הדעה הראשונה, האמרת, קל וחומר, מים שאתה מבשל בהם בשר, הם לא נותנים טעם לבשר, הם מבשלים את הבשר. בכל זאת התורה אומרת, אל תבשל במים. מה מים שאין מפיגים טעמם אסורים, שאר משקים שנותנים טעם בבשר, מפיגים טעמם של הבשר, לא כל שכן שאסור, זה דעת התנא הראשון. רבי אומר, אני דורש שזה מדרשה מילה מיותרת בפסוק. במים אין לי אלא מים, שאר משקים מניין? אתה שואל, אני אגיד לך מאיפה אני לומד ששאר משקים גם אסור. תלמוד לומר, הוא בשל מבושל, מה צריך לכתוב כפול? מילה מיותרת יש כאן, זה בא ללמד מכל מקום שאסור לבשל אפילו לא בשאר משקים. מהי בעיניי ומה ההבדל אם אני לומד שאר משקים כל שכן עם מים שלא נותנים טעם, כל שכן שאר משקים? או שאני לומד את זה ממילה מיותרת בפסוק, בשל מבושל. יקה בעיניי הוא צלי כדר, כשאני מבשל את הצלי, לא במשקין ולא במים ולא בשום דבר, אלא בנוזלים שיוצאים מהבשר עצמו. כשאתה לוקח בשר, ככה כמו שהוא שם אותו בתוך סיר, בלי שום דבר בתוך הסיר, רק בשר, אתה תחמם אותו, לאט לאט הנוזלים של הבשר עצמו ינזלו החוצה, ויש לך פה משקה. כשאתה ככה תשים את הצלי בתוך סיר, תבשל אותו עם הנוזלים שלו בעצמו, האם זה מותר או אסור? אם אתה לומד קל וחומר, מה במים שלא נותנים טעם אסור? כל שכן שאר משקים שכן נותנים טעם יהיה אסור. אז אותם הנוזלים של הבשר עצמו גם לא נותנים טעם, אז אין פה את הקל וחומר. אז לא נלמד שזה אסור לבשל בצורה כזאת, אז יהיה מותר. אבל אם אני לומד את זה ממילה מיותרת בפסוק, בשל מבושל מכל מקום בכל צורת בישול אסור. אז גם כשהוא מתבשל במיצים של עצמו, כמו שזה נקרא, גם כן יהיה אסור. זה ההבדל. שואלת הגמרא, אז לפי דעתו של רבי, יש פה מילה מיותרת, בשל מבושל, אז הוא למד מזה שזה בא לרבות שאר משקים שגם בהם אסור לבשל. אבל לפי דעת רבנן לא צריך את המילה הזאת, כי הם לומדים את זה מקל וחומר. אם במים אסור, כל שכם ושאר משקים. אז מה הם ילמדו מהמילה מיותרת, אי בשל מבושל, מי אבדלי? מבא אלה לקדטניה, הם לומדים מזה את הדין של הברייתא הבאה. צריך לצלות את הבשר של הקורבן פסח. אבל אם אדם בשלו, בישל את הבשר, אחרי זה אומרים לו, מה פוש בישלת? צריך לצלות. אומר, בסדר, טוב, אני מוציא את זה מהסיר עם התבשיל, אני שם את זה בצליה. בשלו ואחר כך צלעו. או שצלעו, שגם אני צלות, אומר, טוב, עכשיו שזה צלוי, בוא נבשל את זה גם כן. צלעו ואחר כך בשלו, חייב על זה שהוא אוכל את הבשר הזה של הקורבן פסח, שגם מתבשל, חייב מלכות. התורה אומרת, אל תאכלו ממנו נאו בשל מבושל במים, כי אם צלי אש. וזה שהוא אוכל את זה, שזה לא צלי אש, הוא עובר על הלב, והוא מקבל על זה מלכות. שואלת הגמרא, בישלה, מה אם בישלו בדבר ראשון? אז זה כבר היה מבושל, אז הוא עבר על האיסור. אז זה שאחר כך צלעו, זה לא משנה שום דבר, אני מבין למה הוא יהיה חייב. דאבשלה, מציאות שזה מבושל, זה שהוא צלע אחר כך לא הפקיע את הבישול שהיה בהתחלה. אלא אם בהתחלה צלעו, מה זה כבר היה צלוי, מה אכפת לי זה שאחר כך בישלו? הצלי אש הוא, והמה היא חייב? תרץ את הגמרא, אמר רב כהנא, הברייתא הזאת, המאני, אתה יודע לפי מי נשנתה? לפי דעתו של רבי יוסי, שאומר, אנחנו מדברים על צלי, צלי זה מקביל לאפייה. רבי יוסי מדבר לעניין מצה אפויה שבישלו אותה. לפי דעתו, זה כבר לא נחשב אפוי, אלא זה נחשב מבושל, ולא יוצאים בזה ידי חובה בפסח. ואותו דבר גם לעניין צלי. אם אתה אחר כך בישלת אותו, אז אסור לאכול ככה בשר של קורבן פסח, שנצלה ואחר כך יתבשל. כדי תניה, יוצאים ידי חובה, קודם כל מביאים את הדעה של התנה הראשון, דעתו של רבי מאיר. יוצאים ידי חובת מצה, לא רק במצה יבשה, כמו שאנחנו רגילים לאכול, אלא ברקיק, דהיינו במצה אפויה, השרוי, גם אם עשו את זה שרוי, אדם יש לו שיניים תותבות, קשה לו לאכול את המצה ככה כשהיא, כמו שהיא פריחה, אז שורים לו את זה באיזשהו תבשיל אחרי האפייה, ובמבושל שלא נימוח, גם אם בישלו את זה, אבל זה עדיין לא נימוח, זה עדיין נשאר, אז לפי דעתו של רבי מאיר, יוצאים בזה ידי חובת מצה, דברי רבי מאיר ורבי יוסי אומר, תשמע, זה שאתה שורה את זה בתבשיל, גם אני מסכים שזה בסדר, יוצאים ברקיק השרוי, אבל אם בישלת את המצה, לא יוצאים ידי חובה במבושל, אף על פי שלא נימוח, כי לפי דעתו זה כבר לא נקרא לחם, אז צריכים שזה יהיה לחם עוני, זה לא לחם, כי אמנם זה היה אפוי בהתחלה, אבל אם אתה אחר כך בישלת, הבישול אחרי האפייה, יש לו שם של בישול בפני עצמו, אז אין לי לתורת לחם. אז אותו דבר גם פה, לענייננו, אם אתה קודם צולה ואחר כך מבשל, הבישול, יש לו שם של בישול גם אחרי צלי, לכן חייב אדם שאוכל כזה קורבן פסח. ולאמר, מה אתה צריך להגיד שהברייתא הולכת רק לפי דעתו של רבי יוסי? מה פתאום? אפילו תימא רבי מאיר, שלפי דעתו, אם אפית, גם אם אחר כך בישלת, אין לבישול הזה שם בישול. בכל זאת, כאן עניין קורבן פסח, יהיה לזה כן שם בישול אם אחרי צלי אתה תבשל, כי התורה כותבת מילה מיותרת, שאני יחד, אמר קרא, הוא בשל מבושל. זה בא לרבות מכל מקום. גם אם זה כבר נצלה בהתחלה, אם אחר כך תבשל, זה גם כן יהיה שם של בישול. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין של בישול, קורבן פסח. תנו רבנן, יכול, פה אנחנו מדברים על עניין צליה מוגזמת, שריפה, שהוא שורף את הבשר של הקורבן פסח. יכול צלעו כל צורכו, מה זה כל צורכו? יותר מדי. שרף אותו. יכול יהיה חייב על זה שהוא אוכל משום שהוא לא אוכל צלי אש, כי זה לא נקרא צלי אש, זה נקרא קלוי, כלי אש, איך הייתי חושב, שהוא יהיה חייב. תלמוד לומר, אל תאכלו ממנו, נע הוא בשל מבושל במים. זה יהיה חייב. נע הוא בשל מבושל, אמרתי לך. ולא שצלעו יותר מדי, קוראים לזה פה כל צורכו. איך ידע ממה זה נקרא כל צורכו? אמר רבה שידשב יחרוך, הוא עשה את זה שרוף. תנו רבנן, יכול, אכל בפסח, כזית בשר מהקורבן פסח, לא מבושל ולא צלוי ולא כלום, חי לגמרי. יכול יהיה חייב, תלמוד לומר, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל. נע זה קצת בישול, בשל מבושל זה מבושל כל צורכו. זה, אמרתי, עליך שיש איסור, אבל ולא חי. יכול יהיה מותר ככה לך תחילה, באכילה, תלמוד לומר, כי אם צלי יש, אם זה לא צלי יש, אסור. רק מה לא יקבל מלכות אם הוא אכל כזית בשר חי. כמו שהוא היה מקבל אם הוא היה אוכל בשר מבושל. למה? כי מה שכתוב כאן, כי אם צלי אש, זה כולל כל דבר שהוא לא צלי אש. אז אמנם יש פה מצוות לא תעשה, לא, אל תאכלו ממנו נע בשל מבושל כי אם צלי אש, דיינו, אל תאכלו אותו אם הוא לא צלי אש, אבל זה לאו שכולל כל מיני מציאויות. זה כולל אם בישלו אותו קצת, זה כולל אם בישלו אותו מספיק, זה כולל אם לא בישלו אותו בכלל. זה נקרא לאו שבכללות. ולפי הדעה של הברייתא הזאת, אין לוקים על לאו שבכללות, שהוא כולל כל מיני מציאויות. אם לא בישלו אותו מספיק, או שבישלו אותו מספיק, אז יש פה לאו, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל, אז יקבלו על זה מלכות, אם הוא אוכל כזה בשר. אבל אם הוא לא מבושל בכלל, לא יקבל על זה מלכות. שואלת הגמרא היחידה מנע, כתוב אל תאכלו ממנו נע, כמה זה נקרא נע, שזה קצת מבושל ולא מבושל לגמרי, אמר רב, הם ידעו בדיוק את השיעור בזמנם, מה זה, כדאמרי פרסאי, מה שהפרסים אומרים, אברנים, זה קצת צלוי, קצת לא צלוי. אמר רב חיסדה, המבשל בשבת בחמי טבריה, מעיינות שרותחים, מבשל שם בשבת, הוא יהיה פטור. זה לא נקרא שהוא עובר משום מלאכת מבשל. מצד שני, קורבן פסח שבשלו בחמי טבריה, אם הוא יאכל מהבשר של הקורבן, חייב. הגמרא הבינה שהוא חייב על זה שהוא עבר, לא תאכלו ממנו נאו בשל מבושל, שהוא חייב על הבישול. שואלת הגמרא, רגע, אם זה נקרא בישול, אז למה אם אדם בשבת בישל בחמי טבריה הוא פטור משום מבשל? ואם זה לא נקרא בישול, אז למה אם הוא אכל בשר של קורבן פסח שהתבשל בחמי טבריה, הוא יהיה חייב? מה ישנה בשבת דלא חייב? כי בשביל שהוא יהיה חייב, זה תולדות אש בעינן, צריך שזה יבשל על ידי אש, או על ידי חום של אש, ולקה, זה לא מתחמם על ידי אש, המעיינות של טבריה. אז אם כן, למה אדם שמבשל בחמי טבריה, והוא אוכל מבשר קורבן פסח כזה, יהיה חייב? פסח נמי לב תולדות אש הוא, אז למה אתה מחשיב אותו כמו שאדם אכל בשר קורבן פסח מבושל? אמר רבה, באמת, חמי טבריה, אין לזה שם בישול. זה לא תולדות של אש. אז לכן בשבת אדם שמבשל יהיה פטור. אבל, לעניין קורבן פסח, גם אם אדם אוכל בשר לא מבושל, הוא יהיה חייב, לפי הדעה של רב חיסדה. כי רב חיסדה סובר שאדם מקבל מלכות גם על הלב של כי אם צלי אש. כתוב, אל תאכלו מנונה ובשל מבושל במים כי אם צלי אש. דיים שיש פה לב שלא לאכול דבר שהוא לא צלי אש. אז גם אם זה לא מבושל בכלל, או שזה מבושל בחמי טבריה, זה לא צלי אש. אז אתה יכול לשאול, הרי יש פה כל מיני צורות שיכולים להיות. זה יכול להיות על ידי, כמו שאמרנו, לא מבושל בכלל, מבושל בחמי טבריה וכו'. אז למה אתה מקבל על זה מלכות? הרי זה לב שכולל כמה סוגי דברים, זה נקרא לב שבכללות. כי כמו שאמרנו, לפי רב חיסדה, לוקים על לב שבכללות. אז זאת אומרת, ככה הוא מתרץ. מה חייב דקטני, דקעבר משום כי אם צלי אש? וזה לא צלי אש כשהוא מבשל בחמי טבריה. ולפי דעת רב חיסדה מקבלים מלכות על הלב הזה, למרות שהוא כולל כמה סוגי מציאויות. ולכן הוא יהיה חייב אם הוא אוכל קורבן פסח שהתבשל בחמי טבריה. רב חייה, ברי דרב נתן, מתנילה ליד הרב חיסדה בעדיה. הוא לומד את זה בדבריו של רב חיסדה מפורש. אמר רב חיסדה, אתה יודע למה מבשל בחמי טבריה בשבת פטור ופסח שבשלו בחמי טבריה חייב? זה שהוא יהיה חייב, כיוון שעבר משום צלי אש. אמר רבה, אכלו, אדם אכל את הקורבן פסח, נא. הוא מקבל שתי סדרות של מלכות, פעמיים 39 מלכות. לוקה שתיים, גם על לא תאכל, נא. וכן, לא תאכלו כי אם צלי אש, שכתוב בהמשך. אם אכל את זה מבושל, גם כן לוקה שתיים. אל תאכלו ממנו נא בשל מבושל, וכן אל תאכלו ממנו נא בשל מבושל כי אם צלי אש. זה גם כן מצוות לא תעשה. אם אכלו גם נע וגם מבושל, לוקה שלוש. גם על זה שהוא אכל נע, גם על זה שהוא אכל מבושל, וגם על זה שהוא לא אכל את זה כשזה צלי אש. אביי חולק, אביי אמר, על צלי אש לא מקבלים מלכות. כי אם צלי אש, אם זה לא צלי אש, אז מה זה כן? יכולים להיות מגוון אפשרויות. זה כולל כל מיני אפשרויות. אז הלא תעשה הזה של כי אם צלי אש, הוא לאו שבכללות. אמר אביי אמר, אין לוקים עליו שבכללות, זאת אומרת, אני אמנם מסכים איתך שאדם שאכל נע, מקבל פעם אחת מלכות על זה שאכל נע, אכל מבושל את הבשר קורבן פסח, מקבל מלכות על זה שהוא אכל בשר קורבן פסח מבושל, אכל נע ומבושל, לקבל פעמיים מלכות על זה שהוא אכל נע ומבושל, אבל כי אם צלי אש הוא לא ילכה. כאן הגמרא מביאה שני לשונות בדבריו של אביי, מה פירוש לא מקבלים מלכות על הלב של כי אם צלי אש, כי זה כולל כמה מקרים. אי קדם, רי, לפי לשון אחד, תרתי ודלולקי, דהיינו כשיש פה עוד לב חוץ מהלב שבכללות, אז אתה לא לוקה על הלב שבכללות. חדה מיילקי, אבל אם הלב היחיד זה רק לב שבכללות, רק כי אם צלי יש, הוא כן ילקה על זה. איקדה אמרי, לפי לשון שני, חדה נמי לולקי. לפי דעתו אין לוקים על לב שבכללות, אין דבר כזה שאדם מקבל מלכות על מצוות לא תעשה שכוללת כל מיני אפשרויות. דלא מייחד לב ואיקי לב דחסימה. כי זה לא מיוחד עליו שלו, על מקרה אחד, כמו שמיוחד עליו שלו, של החסימה. חסימה זה האיסור, כשאדם בא לתת לשור, לדוש את התבועה, אסור לו לחסום לו את הפה. לא תחסום את הפה של השור בדישו, בזמן שהוא דש את התבועה, אתה חייב לאפשר לו לאכול מהתבועה. ככה התורה אוסרת. וכתוב שם בסמוך את העניין של מלכות. דורשים מהסמיכות בין המלכות לבין לא תחסום שור בדישו שהתורה רוצה ללמד אותנו, על איזה מצוות לא תעשה, הרי המלכות מקבלים על מצוות לא תעשה, איזה סוג מצוות לא תעשה מקבלים מלכות, כשהמצוות לא תעשה היא מאוד מבוררת על מקרה מסוים, כמו לא תחסום שור בדישו, זה רק זה, מקרה אחד, זה לא כולל כל מיני צורות שונות, עליו כזה מקבלים מלכות, אבל אם זה לאו, שבכללות לא לוקים עליו כמו שביארנו. והיא הגמרא, בדומה לזה, מחלוקת אביי ורבא גם לעניין אכילת דברים שיוצאים מגפן היין לנזיר. רבא אמר, אנחנו יודעים שנזיר שקיבל על עצמו נזירות, אז אסור לו להתאמל למתים, אסור לו להסתפר, להתגלח, והדבר השלישי, אסור לו לאכול או לשתות כל מה שיוצא מענבים או מקרם. עכשיו, רבא אמר, נזיר שאכל זג, זג זה או הקליפה או הגרעין של הענבים, יש בזה שתי דעות במסכת נזיר, לוקה שתיים, אחד על זה שהוא עבר על זג לא יאכל, ואחד על זה שהוא עבר מכל אשר יעשה מגפן היין לא יאכל, למרות שזה, הלאו השני זה לאו כולל. וכן, אם אדם אכל חרצן, שזה גם כן, יש, אם זג זה קליפה, אז זה הגרעין, ואם זג זה גרעין, אז זה הקליפה. כמו שאמרנו, יש בזה שתי דעות במסכת נזיר. אדם שאכל חרצן, לוקה שתיים. גם על זה שכתוב מחרצנים ועד זג לא יאכל, וגם על מכל אשר יעשה מגפן היין, למרות שזה לאו שבכללות, לפי דעתו של רב, הלוקים עליו. אם אדם אכל זג וחרצן, לוקה שלוש. גם על הזג וגם על החרצנים וגם על מכל אשר יעשה מגפן היין. לפי דעתו של רבא, כמו שאמרנו מקודם, מקבלים מלכות על כל לב ולב, וגם על לב שכולל בתוכו כמה סוגי מציאויות. לעומת זאת הבעיה אמר לא, אין לו כמעט לב שבכללות, מכל אשר יעשה מגפן היין. עכשיו, אז מה כן ילכה? ילכה רק על מחרצנים ועד זג לא יאכל. עכשיו השאלה היא, האם אף פעם לא לוקים על לב שבכללות? אז יש בזה שתי לשונות. איקא דאמרי, לפי לשון ראשון, לפי דעתו של אביי, תרתי הוא דולה דלא לקי, כשהוא כבר אכל זג, או שהוא כבר אכל חרצנים שיש על זה לב מיוחד, אז הוא לא יקבל עוד מלכות על הלב שבכללות, שכולל כמה מקרים. אבל חדה, מי הלקי, אם הוא אכל כל מיני עלים, לולבים, כל מיני דברים מיד קרם, שלא כתוב מפורש בתורה את הדוגמאות האלה, הוא כן ילקה, אפילו שהוא לוקה עליו שבכללות, של מחרצנים ועד של מכל אשר יעשה מגפן היין. איקא דאמרי, לפי לשון שני, בדעתו של אביי, חד הנמי לא לקי, גם לא מקבל אפילו אם הוא אוכל עלים של גפן, שאין בהם עוד לב מפורט, הוא לא ילקה על לב של מכל אשר יעשה. אין דבר כזה, מכל אשר יעשה, זה לב שבכללות. למה? כמו שאמרנו קודם, זה לא מייחד לבי, כי הלב הזה הוא לא מיוחד ומבורר על מקרה מסוים, אלא הוא כולל כמה דברים, כמו שמיוחד ומבורר עליו דחסימה, עליו שלא תחסום שור בדישו, הוא מבורר על מקרה מסוים, לא לחסום שור בדישו, רק על, וזה סמוך, כמו שאמרנו, לחיוב מלכות, כדי ללמד אותנו שמלכות מקבלים רק על לב, שהוא לא כולל כמה מקרים, אלא הוא מפורט על מקרה אחד. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, אדם שאכל כזית קורבן פסח, נע, שהוא לא מבושל מספיק, והוא אכל אותו מבעוד יום, דהיינו, קורבן פסח אוכלים בליל הסדר, הוא אכל את זה בי"ד בניסן, בערב פסח, הוא פטור. אבל אם הוא אכל כזית נע משחשיכה, בליל הסדר, שאז כבר יש חיוב לאכול את הבשר צלי, חייב על זה שהוא אכל, אל תאכלו ממנו נע. אכל כזית צלי מהקורבן פסח מבעוד יום, יש כלל שאדם שהוא אוכל קורבן פסח, חייבים לאכול את זה באותה חבורה. אתה לא יכול לאכול חלק מליל הסדר בחבורה אחת, וחלק אחר מליל הסדר לעבור לחבורה אחרת. מאדם חייב לקבוע על עצמו חבורה מסוימת ששם אוכל את כל הליל הסדר. כמו שאנחנו נראה בעזרת השם, בעניין הזה, לעניין החבורות, אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך המסכת. אדם אוכל קורבן פסח, הוא חייב לאכול את זה באותה החבורה, את כל הקורבן פסח. אחרי שהוא סיים את הסעודה, ודאי שיכול לעבור למקום אחר, אבל את הסעודה, את הקורבן פסח, הוא חייב לאכול בחבורה אחת, לא לעבור לחבורה אחרת. עכשיו, אם אדם אכל כזית נע, כזית צלי, מהקורבן פסח, הוא התחיל לאכול את הקורבן פסח, אבל הוא לא אוכל את זה בזמן של קורבן פסח, לא בליל הסדר, אלא מבעוד יום. לא פסל את עצמו מלאכול בלילה עם בני חבורה במקום אחר. זה לא נקרא שהוא אוכל חלק מהקורבן פסח במקום אחד, וחלק בחבורה אחרת. למה? כי מה שהוא אכל מבעוד יום, לא נחשב שהוא אכל מקורבן פסח. זה עדיין לא זמנו. אבל אם הוא אכל כזית צלי מהקורבן פסח שהוא נמנה עליו משחשיכה במקום אחד, פסל את עצמו מלאכול את זה במקום אחר עם בני חבורה אחרת. למה? עם בני חבורה במקום אחר, למה? כי הוא התחיל לאכול במקום אחד, הוא לא יכול לאכול במקום אחר. כי בליל הסדר זה כבר זמן של האכילה, הוא חייב לאכול את הקורבן פסח עם אותה חבורה באותו מקום, את כל הקורבן, את כל מה שהוא אוכל מהקורבן פסח. תניה אידך, שזה מקור לדין הראשון שלמדנו בברייתא הקודמת. יכול אכל כזית נע מבעוד יום, יהיה חייב על זה שהוא אכל אל תאכלו ממנו נע, ודינו, אפשר ללמוד את זה לכאורה מקל וחומר. ומה בשעה שישנו בקום אכול צלי, דיינו, בליל הסדר, יש מצוות לאכול את הקורבן פסח כשהוא צלי, ישנו בבל תאכל נע, יש איסור לא לאכול את זה כשהוא לא מבושל לגמרי, בשעה שאינו בקום אכול צלי, דיינו ביום י' בניסן בערב פסח, אינו דין שישנו בבל תאכל נע, כל שכן שהוא יהיה אסור, הרי אסור בכלל לאכול עכשיו קורבן. אם בלילה שמותר לאכול קורבן פסח כשהוא צלי, בכל זאת יש איסור לאכול אותו נע, אז כשהוא בעוד יום שאסור לאכול אותו אפילו צלי, בטח שיהיה אסור לאכול אותו נע. או לא, מצד שני אפשר להגיד אחרת. בשעה שאינו בקום אכול צלי, ישנו בבל תאכל נע. ובשעה שישנו בקום אכול צלי, אינו בבל תאכל נע. אולי נאמר, אתה יודע מה? יש זמן שאסור לאכול נע, שאסור לאכול אותו כשהוא לא מבושל לגמרי, ויש זמן שחייבים לאכול אותו צלי. ואם כן, בי"ד בניסן יהיה אסור לאכול את הקורבן פסח נע. בערב פסח ובליל הסדר יהיו חייבים לאכול אותו צלי. שעה שאינו בקום אכול צלי בי"ד בניסן בבוקר בערב פסח, אז ישנו בבל תאכל נע, רק אז הוא יהיה חייב על זה שהוא אכל את הקורבן פסח נע לא מבושל מספיק. ובשעה שישנו בקום אכול צלי בליל הסדר אינו בבל תאכל נע, אז הוא באמת לא יהיה עליו את החיוב על הבל, לא תאכלו ממנו נע. ואל תתמע איך יכול להיות שאיסור שהיה בי"ד בניסן בבוקר שלא תאכלו ממנו נע פוקע בלילה, שרי הותר מכללו אצל צלי. גם צלי בי"ד בניסן בבוקר היה אסור לאכול את הצלי של קורבן פסח, ובלילה הוא נהיה מותר. אז אם כן אותו דבר, מה שהיה מותר ביום יהיה אסור בלילה, מה שהיה אסור חייבים עליו ביום אל תאכלו ממנו נע, לא יהיו חייבים עליו בלילה. הרי מה אתה שואל? איך יכול להיות שאל תאכלו ממנו נע היה אסור ביום ויהיה מותר בלילה? הנה, גם צלי, בשר צלי, היה אסור לאכול ביום ונהיה מותר לאכול בלילה. אז אותו דבר גם, החיוב מלכות על לא תאכלו ממנו נע, ייפקע בלילה. תלמוד לומר, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים כי אם צלי יש. מה, כשאין תלמוד לומר כי אם צלי יש? ומה תלמוד לומר, כי הרי כבר זה נאמר שצריך לצלות את הבשר של הקורבן פסח. מה תלמוד לומר, כי אם צלי יש, לומר לך. הרי יש פה סמיכות בין אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, לכי אם צלי יש. זה אותו זמן. בשעה שישנו בקום אכול צלי, בליל הסדר, ליל תתווה בניסן, ישנו בבל תאכל נע. אז עוברים על הלא תעשה אם אוכלים בשר של קורבן פסח כשהוא קצת מבושל. ובשעה שאינו בקום אכול צלי, בערב פסח בי"ד בניסן, אינו בבל תאכל נע, אז לא עוברים על המצוות לא תעשה של איסור אכילת קורבן פסח שלא מבושל מספיק. עוד דין מביאה הברייתא. רבי אומר, אקרא אני בשל. היה מספיק שהתורה תכתוב בשל. אל תאכלו ממנו נע ובשל. מה התלמוד לומר מבושל? מה באה התורה להוסיף במילה הזאת? שיכול, אין לי אלא שבשלו מי שחשיכה. ככה שמבשל את הקורבן פסח בליל הסדר, אז הוא יהיה חייב מלכות. אבל בשלו מבעוד יום, בערב פסח, בי"ד בניסן הוא בישל את הבשר של הקורבן פסח, והוא אכל את זה בליל הסדר, מניין שהוא גם כן כלול בלב הזה של אל תאכלו ממנו מבושל. תלמוד לומר בשל מבושל, המילה מבושל בא לרבות, מכל מקום, גם אם הוא בישל את זה בערב פסח, אם הוא אכל את זה בפסח, ליל הסדר הוא יהיה חייב מלכות. שואלת הגמרא, במילה מבושל לא מיותרת, והי בשל מבושל, אפקי רבי, רבי בעצמו למד מזה, לצלי קידר ולשאר משקים, שלפי דעתו של רבי, אסור לבשל את הבשר של קורבן פסח לא רק במים, אלא גם בשאר משקים, וגם כשאתה מבשל אותו במיצים של עצמו, גם כן התורה אוסרת. תרץ את הגמרא, יש פה שתי ייתורים שאפשר ללמוד מכל אחד מהם. כי אם כן, אם אתה בא רק לדרוש את הדרשה של צלי קידר ושאר משקים שגם בהם אסור לבשל את הבשר, להימקרא או בשל בשל או מבושל מבושל, את אותו לשון פעמיים. מאי שמשנים את הלשון פעם אחת בשל, פעם שנייה מבושל, שם מבינה תרתי לומדים גם את החיוב, אם אדם בישל את הבשר של הקורבן פסח בערב פסח, אם הוא אוכל את זה בליל הסדר, הוא יהיה חייב. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, אכל צלי מבעוד יום, אכל בשר צלי בי"ד בניסן, ערב פסח, אכל כבר לא מסוגל להתאפק, בשר של קורבן פסח, הוא רוצה כבר לאכול את זה בערב פסח. חייב, הוא יהיה חייב. וכן אם אדם אכל כזית בשר קורבן פסח נע, שהוא לא מבושל מספיק, בליל הסדר עצמו משחשיכה, הוא גם כן יהיה חייב. שואלת הגמרא לברייתא הזאת, קטני, שאדם שאכל צלי בערב פסח, דומיה דה אדם שאכל בשר נע, שלא מבושל מספיק, בליל הסדר. מה, זאת אומרת שהדינים שלהם שווים. מה נע, אדם שאוכל בשר בליל הסדר, שהוא לא ניצלה אלא הוא נע, הוא התבשל לא, כל בש, לא מספיק, הוא עובר בלב, לא תאכלו ממנו נע. אף צלי, אדם שאוכל אותו בערב פסח, גם כן עובר בלב. איפה, איזה לב? ביש למה? נע, כתיב, אל תאכלו ממנו נע. התורה אומרת, לא לאכול בשר שהוא לא צלוי מספיק, אלא צלי מיניים. מאיפה אנחנו לומדים? איפה יש לב לא לאכול את הבשר של הקורבן פסח צלוי בערב פסח? תכתיב, ואכלו את הבשר בלילה הזה. דורשים מזה, בלילה אין, ביום לא. אז אתה דורש. מזה שכתוב פה לאכול בלילה, אתה דורש שמה, מתי, מזה שאתה יודע מה כן, אתה מבין מה לא. שאלת הגמרא, זה נקרא, היי לב הבא מכלל עשה הוא. זה ממה שאומרים לך מה לעשות, אתה מבין מה לא לעשות. כל לב הבא מכלל עשה, זה מצוות עשה, זה לא מצוות לא תעשה. אז למה שיקבל מלכות? מלכות מקבלים על מצוות לא תעשה. מתרצת הגמרא, אמר רב חיסדא, המעני, לפי מי נאמרה הברייתא הזאת? לפי דעתו של רבי יהודה היא. שלפי דעתו כל פרשה שמתחילה במילים וידבר השם אל משה לאמור, לאמור זה מצוות לא תעשה. כמו שהגמרא תכף תדרוש, או שכאילו כתוב כאן לא אמור, או שלא נאמרו בדברים, כמו שאנחנו נראה מיד. דתניא, כתוב שור ושה, אם יש בו מום, למשל שהוא שרוע, עין אחת גדולה ועין אחת קטנה. וקלות, שהפרסאות שלו סגורות, לא עם, לא עם חריץ. או שאר מומים, נדבה תעשה אותו. אתה יכול להקדיש אותו סתם שיהיה הכנסות לבית המקדש בשביל לעשות תיקונים שם, ימכרו את הבהמה, ועם הכסף שיקבלו יעשו תיקונים מה שצריך. דורשים מזה, אותו, כשהוא בעל מום, אתה מדפיס אותו לבדק הבית, להחזקה השוטפת של בית המקדש. ואתה מדפיס בהמות תמימים שאתה יכול להקריב אותם קורבן, אתה לא עושה אותם לבדק הבית. אלא אותם אתה חייב דווקא להקדיש לקורבן, לא לבדק הבית. מכאן אמרו, כל המדפיס תמימים לבדק הבית עובר במצוות עשה. בסדר? התורה אומרת, נדבה תעשה אותו, זה מצוות עשה. אין לי אלא מצוות עשה. בלא תעשה מניין שגם בזה הוא עובר, תלמוד לומר, וידבר, תחילת הפרשה כתוב שם, וידבר השם ממשה לאמור. לימד על כל הפרשה כולה, שיהי בלא תעשה דברי רבי יהודה. אמר לו רבי, לבר כפרה, מהי משמע? איך רבי יהודה אומר שיש פה מצוות לא תעשה? אז הוא הסביר לו. אמר לו, דכתיב, לאמור, זה נוטריקון. לא נאמר בדברים. יש פה מצוות לא תעשה בדברים האלה. בעירב אמרי, משמעות שונה קצת, לאמור, זה נוטריקון, לב אמור. יש פה מצוות לא תעשה, וגם לעניין קורבן פסח, כתוב שם, שצריך לאכול את הקורבן פסח מבעוד יום, לא לאכול קורבן פסח מבעוד יום, אלא לאכול את זה, ואכלו את הבשר בלילה הוא, בתחילת הפרשה כתוב גם כן, וידבר השם אל משה וכולי, כתוב שם בסוף לאמור, כדי ללמד שכל הפרשה הזאת, גם המצווה לאכול את הקורבן פסח דווקא בלילה, ולא לאכול ביום, גם שם כתוב מצוות לא תעשה, לאדם שאוכל כזית בשר צלי של קורבן פסח, מבעוד יום, שגם הוא יהיה חייב ולא תעשה, ועד כאן דף ממלף.